ראינו בפעם קודמת על איך שזכריה צופה את המלחמות של החשמונאים. לפי כל המפרשים, הוא מזכיר מלך יוון, מפורש. נכון? מזכיר את היוונים. זה אחד המקורות, יש כמה מקורות, יש אני חושב 4 או 5 מקומות בתנ"ך, שזה מה שגרם לביקורת המקרא את כל המאומה. יש כמה מקורות כאלו ש... הרי הם לא מסוגלים להכיל שנביא מקדים את ה... יודע מה יהיה עוד מלא שנים. עכשיו, בזמנו מלך יוון לא היה רלוונטי. לא, זה חבר, לא שום רלוונטיות מלך יוון. זה לא היה באופק אפילו. אז זה דוגמה לזה שפה אחד המקומות שביקורת המקרא, כן, אז ודאי, לא, ברור שזה, אם כן, כתיבה מאוחרת, ולא יכול להיות. יש עוד מקור, ישעיהו, אומר קורש. 200 שנה לפני קורש, אומר, יותר מ-200 שנה, אומר קורש. דניאל גם יודע, הוא יודע להגיד בפרטי פרוטות מה שהולך להיות באימפריה היוונית. זה שיגע אותם. אז פה זה יש 4 או 5 מקומות כאלו בתנ"ך, שממש רואים שהנביא אומר דברים מדויקים, לא באופן כללי, לא ממש מדויק. והם לא יכולים לסבול את זה, איך זה יכול להיות? באמת, יש דבר כזה, למה שיודע מה יהיה בעתיד. טוב, אנחנו בפרק י'. שאלו מאדוני מטר בעת מלקוש. אדוני עושה חזיזים ומטר גשם ייתן להם לאיש עשב בשדה. כי הטרפים דיברו אבן והקוסמים חזו שקר וחלומות עכשיו ידברו הבל ינחמון. על כן נשאו חמות צאן יענו כי אין רואה. על הרועים חרה פי ועל העתודים הפקוד. כי פקד אדוני צבאות את עדרו את בית יהודה ושם אותם כסוס הודו במלחמה. ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו יצא כל נוגס יחדה. והיו חי גיבורים בוסים בתית חוצות במלחמה ונלחמו כי אדוני עימם. והובישו רוכבי סוסים. וגיברתי את בית יהודה ואת בית יוסף הושיע והושבותים כריחמתים. והיו כאשר לא זנחתים, כי אני אדוני אלוהים ואענה. והיו כגיבור אפרים, ושמח ליבם כמו יין, ובניהם יראו ושמחו, יגל ליבם אדוני, אשר רכה להם ואקבצם, ואקבצם כפדיתים, ורבו כמו רבו. ועזרם בעמים ומרחקים יזכרו לי, וחיו את בניהם ושבו. והשיבותים ארץ מצרים ומאשור אקבצם, ולארץ גלעד ולבנון אביהם, ולא ימצא להם. ועבר בים צרה, ויקה בים גלים, והובישו כל מצולות יאור, והורד גאון אשור, ושבט מצרים יסו, וגיברתים באדוני, ובשמו התהלכו נאום אדוני. שאלו מהשם מטר ואת מלקוש. אפילו כשיהיה מלקוש, שזה כבר סוף עונת הגשמים, הנה, אם אתם צריכים, תבקשו. השם יביא לכם חזיזים, חזיזים ענני גשם. מה שאתם רוצים, אפילו בשביל איש אחד, אומר רש"י, בן אדם אחד, בשביל עשב אחד, הקדוש ברוך הוא יביא את הגשמים שאתם מבקשים. מה המשמעות של, של היחס הזה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני אביא לכם גשם, לא בעונה, לא בזמן, למי שרוצה, מתי שרוצה, איפה שרוצה. מה טיב הדבר הזה? כן, אז לפי המצודות, שאלו מהשם מטר, אומר את בני הדור, תבחנו אותי, תראו כמה אני בקשר איתכם, כמה יש לי דבקות איתכם. זאת אומרת, בעצם זה בא לחזק את ההשגחה. כן, אמונת ההשגחה אדירה, הקדוש ברוך הוא איתנו, ראינו כבר בפרק ת' את הביטוי שהקדוש ברוך הוא הולך בהשגחה מאוד מאוד גדולה לעם ישראל. והשגחה היא כל כך גדולה שהיא יכולה לתת לכל אחד מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. יש השגחה מאוד 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 גדולה על עם ישראל. כל זה בתיאור של קרבה, קרבה מאוד גדולה. גם לפי המלבים, השגחה מיוחדת מופלאה של הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. למה זה חותר? אז אפשר לומר, לחזק את הרוח. כך עולה לכאורה מהמצודות, אנחנו המטרת הנביא זכריה לחזק את רוח בוני הבית, השם איתנו, חברינו כבר שהוא כתב, הוא חזר כמה ביטויים בעבר, השם איתכם, השם איתכם, בפרק ח', אומר את זה כמה פעמים, וכיוון שהשם איתכם, כה אמר השם, תחזק נא ידיכם, בפרק ח' פסוק ט', אז זה עוד ביטוי של חיזוק. אבל אבן עזרא ראינו כבר שהוא שיטתו, שכל המהלך פה של כל הפרקים האחרונים, במיוחד בפרק ט', היה, הכל זה נבואה על החשמונאים. הכל זה נבואה על, על תקופת החשמונאים, ולשיטתו, כשהחשמונאים מתגברים, בעזרת השם החשמונאים, יהיה ברכה, הצלחה גדולה בארץ. כן, הקדוש ברוך הוא יביא שמחה גדולה, ויביא כל מה שאתם רוצים, ביטוי לשפע מאוד גדול, שיצליחו, שהחשמונאים יצליחו. אז לפי זה כל הפרק לפי אבן עזרא, ואנחנו נראה שגם חלק מהם הולכים איתו, ממשיך את המגמה של זכריה, בעצם לנבא על אולי לאירוע המרכזי של בית שני, זכריה בתחילת בית שני, והוא מנבא את האירוע המרכזי שהולך להיות בבית שני, וזה מרד החשמונאים. אז כל זה תיאור של השגחה, קרבת אלוקים, וההצלחה הגדולה של החשמונאים. לעומת זאת, התרפים דיברו אבן, הקוסמים חזרו שקר. מי שבמקום להאמין בהשגחת השם ולהישען על ביטחון בהשם, עסק באלטרנטיבות. בין אם זה רמזים לבית ראשון, לפי המצודות, וכך גם השם ברשי, זה אחת הטעויות הגדולות של אנשים לבית ראשון, שמקום להאמין בהשגחת השם, הלכו לקוסמים ולחוזי שקר ולתרבים וחלומות, הכל היה הבל, לא הלכם שום תועלת, כל זה על מה שהיה בבית ראשון, יטעו את אבותיכם, אומר רשי, ומרדו בהשם, או לפי המצודות, לא יפה עשו אבותיכם, אז כל זה דברים שהיו, כך לפי, אתה רואה שזה לא הבל לנחם אולי שום תועלת, ועל כן נשאו כמו צאן, מה זה על כן נשאו כמו צאן? לפי המצודות, בגלל זה הם יצאו לגלות. על כן נשאו כמו צאן, לכן יצאו לגלות, בגלל שהלכו אחרי הקוסמים, שלא יצא מהם שום תועלת, או יענו כי אין רואה. אז אפשר להגיד, הלכו לגלות, נכנעו לפני האויבים, יענו כי אין מנהיגים, או סתם, גם אם לא יוצאים לגלות, הלכו כמו צאן, הכוונה בלי כיוון. אתם הולכים אחרי החלומות ואחרי הדברים האלו, אז אין רואים, כי הרואים האמיתיים, אומר המלבים, צריכים להנהיג את העם על פי השכל והתורה. אנחנו אומר המלבי. צריך להדיק על פי השכל והתורה, ולא על פי דברים כאלו של הבל, כמו שאנחנו רואים בימי ירמיהו, שהנביאים כל הזמן נביא השקר, עם שלום שלום, יהיה שלום, ואכזבות גדולות. הגיע הזמן להשתחרר מכל המחלות שהיו בבית ראשון, שגרמו נזקים עצומים לעם ישראל. גם הרמב״ם באיגרת לחכמי צרפת כותב, שכל החורבן היה בגלל שהלכו לאסטרולוגים, כך הוא כותב הרמב״ם. במקום מה? במקום להילחם, במקום לעשות מה שצריך, הלכו לחוזים בכוכבים. יצר תרבות שלמה של נביאי שקר, פה התרגום מעריך שמדובר פה על נביאי שקר. תראה מה יצא מנביאי שקר, כלום, ונביאי האמת, ראה שבעות, תראו, דברים אמיתיים, הדברים שלהם התגשמו וקרו, ואני נביא אמת, אומר הזכריה, ולכן תקשיבו לי, אני, דברי הנביאי האמת התקיימו, וממילא גם על דברי הנחמה, תלכו, תאמינו בהשגחת השם, תאמינו בנבואה. יש לנו כאן שני צירים של קשר בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, השגחה ונבואה. הרמב״ם גם, מורה נבוכים, עומד על כך ששני הצירים האלו עובדים בתיאום מאוד גבוה, השגחה ונבואה. ולכן יש על הרועים, על הרועים חרפי, פה יש מחלוקת גדולה מאוד בין המפרשים, מי האויב? כן, על מי יש ביקורת פה? הנביא זכריה מעביר ביקורת קשה מאוד על הרועים. מי הם הרועים מי יכול להועיל? על הרועים חרא אפי. אז יש פה כמה כיוונים. לפי רש"י זה חשבון היסטורי, שזה על הרועים, על המלכים שהציקו לעם ישראל. ועתודים זה כל השרים שהציקו לעם ישראל. אבל אפשר לפרש, אומר רש"י, שזה לא חשבון על העבר, על המלכים שהיו בעבר שהציקו לנו, אלא המלכים שהולכים להציק לנו, שזה מי? אנטיוכוס. אז יש פה, רש"י מציע פירוש שני, ורש"י מציע אחר זה גם פירוש שלישי, שזה בכלל לא על אומות העולם, על מלכי אומות העולם. יש פה שלושה כיוונים, כן. או שזה חשבון היסטוריה על העבר, מלכים, מלכי העבר או מלכי העתיד, או בכלל על משהו אחר. המצודות מדבר על מלכי אומות. כל אומות העולם שהציק עולם ישראל, הקב"ה הולך לעשות איתם חשבון, על כל השרים, על כל יש מגיע להם נקמה, והקדוש ברוך הוא יראה, יפקוד את דרו, את בית יהודה, ושם אותם כסוס הודו במלחמה, כסוס מרשים, שהולך נגדם. לפי הרד"ק, הוא בוחר את האופציה של, של כמו אבן עזרא, שהכל פה זה המשך הנבואה לחשמונאים. מי זה הרועים? מלכי יוון, אנטיוכוס ודומם, שלחצו את ישראל לפני בית חשמונאי, והם ניסו לשלוט, להוביל את עם ישראל למקומות לא טובים, והנה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו שליטה, גם לבי בן עזרא כאן מפרש, שהרועים פה זה מלכי יוון, שמלכו על ישראל. הגיע הזמן שעם ישראל יתפוס בעצם מלוכה. אז בעצם יש פה איזה רצון למנהיגות אחרת. כל זה כיוון אחד. אבל, לפי המלבים, כל זה בכלל ביקורת פנימית של עם ישראל על עצמו. זה לא מול האויבים, זה לא אנטיוכוס ולא מלכים אחרים, זה ביקורת שלנו פנימית, שהמנהיגים לא היו מנהיגים טובים, לא כמו שביחזקאל המדלת יש נבואה שלמה שממשילה את המנהיג לרועה, והמנהיגים שלנו לא היו טובים, ובעזרת השם אנחנו חותרים למלך אמיתי, מלך ראוי, שינהיג את עם ישראל כמו שצריך בעתיד, בעזרת השם. המלבים. כן. יש פה אם כן בגדול שני...
לפי פסוק ב' נראה שהמלבים הוא בהקשר.
כן, כן.
הם יסבירו אחרים.
לא, הם אומרים שזה פרשייה חדשה. הם יגידו שזה פרשייה חדשה, יש פה פי, קורא שיש פה פסקה, יגידו נושא חדש. כן. המלבים הוא רוצה, הוא אומרים שזה רצף, נכון. אבל לפי אבן עזרא, אבן עזרא רוצה, הוא מנסה לחבר את זה, קצת קשה, הוא אומר שככה, הרועים, היוונים מניצלו את העובדה שאין רועה לישראל ונכנסו, כאילו משהו כזה. ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשת מלחמה, ממנו כל יצא כל נוגס יחדה. מי זה ממנו? מאוד, זה פסוקים מאוד סתומים פה, פסוקים. מי? למי? אז... ממנו, לכאורה, הכוונה, לפי הכיוון הראשון, מבית יהודה. בית יהודה הולך לנצח, הולך להיות סוס גובר במלחמה, שינצח. ממנו, מיהודה, יבוא מלך גדול, ויצליח לבנות פינה, פינה תשתיות, יתד, עם להיות דבר חזק, אשת מלחמה. אז יכול להיות שזו נבואה עתידית. שבעזרת השם יבוא מלך גדול שממנו תצא ישועה גדולה לעם ישראל ובכל התחומים, בתחומים המשפטיים, בתחומים החברתיים, בתחומים ביטחוניים, המלבים ככה מפרט שכל הממנו ממנו הזה זה כל התחומים של המלכות. כל זה מלך עתידי שיבוא, לא כמו עכשיו, לא כמו בית שני שאין לנו מלכים כמו שצריך. אלא המלכים, המלך העתידי, הוא יהיה מלך שאליו אנחנו. זה כזה כל נבואה עתידית כזאת.
זה לא יוון, אם איזה ימשיך את זה עכשיו.
רגע, רגע, מלבים. המלבים אומר, לעומת הרועים, לעומת המלכים, המנהיגים הלא מוצלחים שיש לעם ישראל היום, חשבון נפש פנימי, בעתיד לבוא, יהיה לנו מנהיג כמו שצריך, שאפשר לבנות עליו, שהוא יהיה רב תחומי ויושיע את ישראל. כל זה לפי המלבים. אבל לפי אבן עזרא, הכוונה שאנחנו נקים מלכות חשמונאי נגד היוונים ואנחנו נהיה מלכים חזקים. אנחנו נקים פה משהו חזק שלא ימשול בנו זר. אנחנו מסתדרים לבד, אנחנו נמשול, אנחנו נצליח. לא יצטרכו יותר יוונים, ככה ברמב"ם רד"ק.
אבל אבן עזרא יודע שזה לא יהודה.
יהודה עם ישראל. עם ישראל. עם ישראל יקים בקרבו מנהיג, גם הרד"ק, ואז אנחנו נוכל למרוד ביוונים, כי לא צריך את היוונים. עד עכשיו היינו צריכים חסות כלכלית, ביטחונית, פוליטית של כל מיני... לא, אנחנו חזרה מלכות לישראל. כן, הרמב״ם, הנה, עם ישראל יזכה לעצמאות במלכות בית חשמונאי, ואנחנו נסתדר לבד, ממנו פינה, ממנו יתד, הנה אנחנו עצמאים. לא צריכים עזרה מאף אחד, לא צריכים את הצרפתים, ולא את האמריקאים, ולא אף אחד, אנחנו מסתדרים לבד. ממנו פינה, ממנו יתד, ממנו קשה מלחמה, אנחנו מעשה יודעים להסתדר, לא צריכים את אומות העולם. כן? אז זה סוס גדול, איזו עוצמה ש... לפי זה בשורה לבית חשמונאי. והיו כגיבורים בוסים בתית חוצות, והיו, מי היו? לפי הרד"ק, ישראל, בזמן המלחמה מול היוונים. הכל זה המשך על ההצלחה של החשמונאים. החשמונאים יהיו לא פחות מגיבורי יוון. גיבורים היוונים, אנחנו לא, הם הרי גיבורים היוונים נחשבים עם קשת וסוסים, וזה אנחנו ננצח אותם. יבואו אלינו אויבים, ואנחנו נבייש אותם, לא נבייש אותם, הובישו רוכבי סוסים, היוונים מראים לפה עם מלא סוסים, לא לומר עם פילים, ויהודה מגיע בלי כלום, ומנצח אותם, איזה בושה עושה להם, הובישו רוכבי סוסים, למה? כי השם עמם. אז כל זה תיאור הניצחון הגדול של החשמונאים. אנחנו לא רגילים לרכוב על סוס. אומר אבן עזרא, ראינו כבר, יקרא סוס מירושלים, ניצחון אדיר, בלי סוסים, בלי נשק. כל זה תיאור של, לפי איזה הגישה הזאת, תיאור של בית חשמונאי, אבל לפי המלבים, ודאי זה תיאור עתידי, שהגיבורים לא יצטרכו עמים, עזרה של עמים אחרים, אנחנו נצליח לנצח את כל, את כל האויבים, הכל זה תיאור עתידי. אז גם אמר יקרא מסכם, או שזה תיאור עתידי, מות המשיח, או יש מפרשים, כל זה על היוונים החשמונאים. שני... כן, כל הספר ככה. או שזה על תקופת בית שני, או על התקופה העתידית. וגיברתי את בית יהודה ואת בית יוסף הושיע, והשיבי הושבותים מכירי חמתים. כן, רש"י פתאום הופך להיות אבן עזרא. וגיברתי את בית יהודה במלחמת היוונים. אתם מסכים פה, אפשר ללכת פה, כל עוד אפשר ללכת עם זה, אז הוא הולך. וגיברתי את בית יהודה במלחמת היוונים. ובית יוסף הושיע, אותם אנשים שגלו והרגישו רחוקים, פתאום התקרבו חזרה. יש פה איזה, כנראה איזה התעוררות לאומית. בית יוסף, אולי עשרת השבטים, אולי חלקים עם ישראל, חלקים אבודים. לא. לא. פה זה מאוד מדהים. מי שאומר שזה עשרת השבטים, כך לפי רש"י, רד"ק ומצודות, זה באמת מדהים. שעשרת השבטים חוזרים, לכאורה זה חיזוק גדול למלבים, שזה יהיה דבר עתידי.
כן.
כן, אבל רש"י אומר, כן, זה חלק מהנבואה של זכריה, שיהיה התחזות התעוררות בבית שני, וזה יגרום לאנשים מבחוץ להצטרף, אנשים שכבר היו מיואשים, היא עלייה, גל עלייה גדול לארץ, אני לא יודע על נתונים היסטוריים כאלו, שבעקבות מלכות בית חשמונאי הייתה עלייה יותר גדולה לארץ, אני לא יודע. כי אני השם אלוהים ואינם. כן, אז יש פה איזה שפע גדול וברכה גדולה. והיו כגיבור אפרים ושמח ליבם כמו יין, ולהם יראו ושמח ויגיע ליבם מהשם. הם מתנהלים כמו גיבורים, אפרים התנהלו בהצלחה, בשמחה, תחושת הצלחה מאוד מאוד גדולה, כך במצודות. כן, כל לפי, אפילו הקטנים שאין דרכם במלחמה, יראו את הניצחונות, אומר הרד"ק. גם לפי המלבים, הכל זה עשרת השבטים, שהתעוררו בגבורה, לבוא להילחם איתנו. טוב, אז לפי המלבים זה הכל דבר עתידי. ישועה עתידנית. ניסים גדולים שיהיו בעתיד. תיאורים גדולים של השגחה. אשרקה להם וקבצם כפדיתים ורבו כמו רבו. הקדוש ברוך הוא הולך לשרוק לכולם, לסמן, בואו, אל תתבלבלו בדרך, תחזרו חזרה, בואו, תבואו... לבני הגולה, הצפצף לבני הגולה לרמוז שיבואו והקבצם, העיר את ליבם לשוב לארצם, אומר המצודות. והתרבו, יהיו המון בנים ובנות, פריה ורבייה, וגדילה כמו במצרים, כמו שבמצרים, רדק, מצודות, בני ישראל התרבו. לפי הרדק, אומר ממש הוא ממשיך עם המהלך שלו, שזה תיאור היסטורי, הוא אומר ככה, בהתחלה היוונים עשו לנו צרות, וזה גרם לחלק מהאנשים לעזוב את הארץ. ומי חשמונאי שבו אל ארץ ישראל. יש מפרשים את הפסוק על העתיד באמת. נבואה עתידית, שזה הכי פשוט. אבל הרד"ק אומר, כן, יש לו איזה מידע היסטורי כזה, שהצלחת בית חשמונאי החזירה חזרה לארץ אנשים, וגרמה לאיזשהם גלים של זה. אני לא יודע, אבל אין לי נתונים עובדתיים היסטוריים, אם זה באמת קרה ככה. ועזריהם בעמים ומרחקים יזכרו לי וחיו את בניהם ושבו. פה זה פסוק קשה, מה זה עזריהם בעמים? הרי אם אני אומר שזה לפי פסוק עתידי, אז עזריהם בעמים, פסוק ת' הוא כאילו חוזר לפי המלבים על משהו שהיה, כלומר כל זה נבואה עתידי מות המשיח. ואז אומר, אני אסביר ככה, גם אותם אלו שזרעתי בעמים, כך לפי המלבים, גם אותם אנשים ש התבוללו, התערבו בעמים, היה להם קשה, נזרעו במעמקי האדמה, נרכבו. אל תדאג, גם בהם במרחקים יזכרוני, יהיה להם אמונה וזה יתעורר מתישהו. זאת אומרת, גם אנשים מאוד מאוד מתבוללים, מאוד שהוטמעו במות העולם, לעתיד לבוא, גם הם שנזרעו מהמרחקים, יבואו, ישובו חזרה, מארץ מצרים, מאשור, יבואו, יעל ארץ הגלעד ולבנון אביהם, ולא יימצא להם. מה זה לא יימצא להם? לא יהיה מספיק שטח לכל העולים החדשים שיבואו, יבואו כל המתבוללים, כל האלו, כולם יבואו לארץ, לעתיד לבוא, ויהיה צפוף מאוד, ונצטרך להגדיל את ארץ ישראל, ולא יתווספו גבולי הארץ מכל צד. היה, משהו שהיה בעבר, כך לפי המלבי. כן. אז לפי אבן עזרא, אומר זרע, אבל לפי אבן עזרא, עזראם לא במובן של לזרוע אותם, אלא עזראם בעמים, הרבה את זרעם, עזראם בעמים יהיו בכל המקומות בעמים, בגלל הצרות של היוונים, גם הרד"ק, היו זרועים בגויים בגלל צרות מלכי יוון, אבל הם יחזרו חזרה בימי חשמונאי. אבל לפי, ועוד פירוש מאוד מקורי של הרד"ק, הרד"ק אומר ככה, מה זה עזראם בעמים? פירוש מקורי. לאור הצלחת בית חשמונאי, היהודים ילכו לסחור ולטייל בין העמים, ויהיו מכובדים על התשועה שעשה להם על התברך. זאת אומרת, עזראם בעמים, הכוונה, לפי הרד"ק, פירות ההצלחה של הניצחון של חשמונאי, שיהודים יכולים ללכת עכשיו לכל מיני מקומות בעולם, לעשות עסקים, מסחר, לטייל, ומכבדים אותם, אתם בזה, כמו שהתיאורים היהודים אחרי מלחמת ששת הימים, אז כל מקום שעולם מכבדים, אתם יהודים, באתם זה, אז יהיה לנו שם גדול, שם מפואר במרחקים.
כמו שהיה חוצות עושים דמשק,
כן.
שבן אדם מפסיד, אז היה אפשר לעשות ברחובות דמשק
עסקאות
טובות.
וישובו לארץ בממון גדול, אומר, כולם רוצים לעשות עסקים עם היהודים, כך אומר הרד"ק, ושבו וחיו. אז כאילו, זה פירות ההצלחה של בית חשמונאי, כן.
אני אסביר על עזראם מלשון זרוע.
לא ראיתי, אולי יש.
שאוסף אותם בזרוע, כן. ואז במרחקים.
לא זרוע. ראיתי. כולם אומרים זריעה. כן. אבל אפשר לפרש שזה דבר עתידי, כן? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, נכון, אני שולח את עם ישראל בגלות, אבל אני אסוף אותם חזרה, כך לפי
אני חושב פיזור, זה כאילו עין מותרת.
זורם, כן, פזר אותם. ואשיב אותי מארץ מצרים וכו', ולא יימצא להם. אומרים לו פירוש ראשון, לא יימצא להם, לא יהיה מספיק מקום, ויצטרכו להגדיל את ארץ ישראל. יהיו הרבה ילדים. או שזה על הארץ, או שזה על בית המקדש. בכל אופן, פריחה גדולה. צריכים לכבוש, אומר המקרא, את כל הארצות מסביב, אפילו הגלעד והלבנון לא יספיקו. גלעד זה עבר הירדן, זה האזור שהיום נקרא רבת עמון וכולי, ולבנון, לבנון, זה גם לא יספיק. אז יבואו לפה כל כך הרבה עולים, כל כך הרבה יהודים, שיצטרך להתחיל לזוז פה, הם יצטרכו להצטופף אלה שבצדדים. להתחיל סוריה, עיראק, אולי איראן גם, יצטרכו לזוז קצת. שם לא יהיה להם ילדים, לאט לאט כבר לא יהיה להם ילדים, ולאט פה יהיה מלא. אז לאט לאט יזוזו. מה?
כל מי שעולה
מארצות
הברית
יבוא לשם,
אנחנו
נתקרב לירושלים, אין גבולה. נראה. ועבר בים צרה, ויקב הים גלים, והובישו כל מצולות יאור, והורד גאון אשור, ושבט מצרים יסור. פסוק קשה. מה זה ועבר בים צרה? אז לפי רש"י זה חוזר חזרה לחשבון שראינו כבר עם צור. ראינו שיש לנביא זכריה, כמו גם לנביא יחזקאל, חשבון עם צור. בפרק ת' היה ותיבן צור מצור לה, ותצבור כסף, השם יורישנה, פרק ד' פסוק ד', דיקה בים חילה. אז כשירושלים, שהיום ישראל נבנה, אז האויב זה צור, שהיא הולכת לחטוף מכה גדולה, ואז לפי זה פה, ועבר בים צרה, זה צור. צור שנמצאת על שפת הים הולך לקבל צרה. כאילו הצור זה האויבת הגדולה, אנחנו הולכים להתרחב, לבנון, הולכים לגדול, וצור הולך לסבול. דיקה בים גלים, להשקיע את צור בתוך הים, והובישו כל מצולות יאור, זה כבר מצרים, הורד גאון אשור, שבט מצרים יסור. אז כל זה כאילו השפלה לעמים, מתוך התנופה שעם ישראל הולך לקבל. אבל אפשר לפרש, עבר בים צרה לפי הרדה, כל האומות. כל האומות שהם רבים ומצירים עלינו, הם ישתפו בצרה גדולה מאוד, הקדוש ברוך הוא יקה אותם, את כל ההמון שהם מציקים לנו, ויוריד את גאוותם, ישפיל אותם עד אפר. זה חשבון כללי עם אומות עולם, דווקא עם צור. כך שלפי רש"י דווקא צור, אז אין הכרח. לפי המלבים, אמות המשיח מתחילים בצרות. בעבר בים צרה הכוונה שהתגברו הצרות בחבלי המשיח, אבל אנחנו נצליח לעבור את הים הזה בשלום. נעבור את פרעה, נעבור גם את הים של הצרות, ובעזרת השם נצליח בתהליך הגאולה למרות הצרות הקשות. הפסוק הזה לכאורה, אם אני מסביר אותו על תקופת החשמונאים, אז זה שם כולל ליוונים, אולי, שהים, יהיה הים, זה היוונים, הם הולכים לחטוף מכה גדולה. ככה אנחנו אולי נפרש. גויי הים, שזה היוונים, הולכים לקבל מכה כואבת, לאורך כל האזור. אומר האבן עזרא, מה זה הורד גאון אשור? לא ימשלו כל האימים בישראל, למה? כי ייפול פחד החשמונאים עליהם. כך לפי, זאת אומרת, לפי האבן עזרא זה עוד פרי, עוד תוצר של הצלחת החשמונאים, שיש לנו כוח הרתעה כזה גדול, וכל העמים שסביבנו גם כן נבלים מאיתנו, הכל זה, כל זה פירות הצלחה של בית שני, כן.
אפשר לחזור ולמדתי, אני בגיעור
המילים. כן. ועבר בים צרה? בים צרה, מלבים. בדרך המליצה יצייר הצרה כים זועף. ולנגד זה קורא ים בשם ים גלים, שיבור ים ההגיוני, שיבור ים ההגיוני ים של הצרה, ויקה ים החושי הנמצא בפועל שיש לו גלים. אני מבין שלצרה יש שני פנים, יש את הדאגה ויש את הקושי הפיזי. אז הוא אומר ששניהם יעברו. גם הדאגה, המחשבות, התרדה וגם המצוקה הפיזית. המחשבות, כן, הדאגה, התרדה. לפי המלים כל זה עתידי על מלחמת גוג ומגוג ומה שהולך להיות בעתיד לבוא וכו' וכו'. כן.
בעצם הנבואה הזאת היא נבואה שהיא
של תקווה. תקווה גדולה. כן, באמת. פה סיכוי, שאלה מה עושים איתו. אתם הולכים לקבל מתנה גדולה. מה תעשו עם זה? זה כבר אחר כך. אז יהיה בושה גדולה לעמי, והשפלה גדולה למי שלא הולך איתנו. וגיברתים בהשם, ובשמו התהלכנו עם השם. עוד פעם, וגיברתים, הגבר את ישראל בתשועה, גיברתים בהשם, ובשמו התהלכו, ביטחון גדול בהשם, וכולי. הנה פירשנו, אומר הרד"ק, פרשה זו על דעת המפרשים, בבית שני. כל אמר רד"ק עד עכשיו הייתי עם אבן עזרא, אחתי בית שני, אבל האמת שאפשר לפרש את כל זה, אומר על גוג ומגוג, שבימות המשיח, ישובו כל ישראל לארצם, יהודה ואפרים, גם אלה שלא שבו בית שני, ישבו עשרת השבטים, ו... אז מה זה יוון? הרי יוון מופיע פה כל כך הרבה, בכל הפרקים האלו, אומר יגיד הרד"ק, ובעצם ככה אולי לפי המלבים, הרי יוון וגוג ומגוג זו אותה משפחה. בני יפת, גוג ומגוג ויוון. זאת אומרת, זה שמופיע פה יוון, ופתאום עוקף את הכל, זה בכלל לא חשמונאים ולא, זה גוג ומגוג. גוג ומגוג, יוון זה אותו דבר. אז ככה הרד"ק בסוף, אחרי כל זה שהוא הולך למבלים, אומר, מי שאתה רוצה להסביר את זה לגוג ומגוג, אתה תסתדר גם עם העובדה שכתוב פה מלכות יוון. שיוון זה רק, ככה הוא הרד"ק פה. כן.
בפסוק ה' רוכבי סוסים.
כן.
יכול להיות שמדבר מבחינת, אם מסתכלים על זה מבחינת של גוג ומגוג, רוכבי סוסים יכול להיות גם כל הסוסים שראים
בהתחלה. אפשר? המלכים השונים. כן. אז כל זה לפי אפשרות פרשנות עתידנית על גוג ומגוג. גם המלבים הולך שזה הכל לגוג ומגוג. יציאה מהגלות בשם השם וכולי. לפי המקרא, עבר בים צרה זה על הרומים, שזה גם על בית שני, הם יושבים על הים והם הולכים גם לסבול. טוב. כן.
היה אבל כאילו מציאות כזאת שבאמת שלבנון וכל זה היו כאילו...
בזמן יוון, יוון ינאי, המלך החשמונאי, באמת מלכות חשמונאי הייתה מאוד מאוד גדולה. הוא הגיע לחלקים מלבנון, לסוריה, מלכות מאוד מאוד גדולה הייתה. היה כיבושים, כן, הוא מאוד הצליח. הייתה אפילו גאווה. הבעיה הייתה שהייתה כזאת הצלחה מסחררת, לינאי, זה גרם לאט לאט יוהרה. אבל הייתה לו הצלחה מרשימה מאוד. מבחינה פוליטית, צבאית, כובש את כל האזור. זה גמרא בקידוש עם פרק שלישי, עשיתם את זה. איך שהוא חזר מהטור ניצחון, ואז התחילו התקלות. נספיק קצת, שלושה פסוקים, נתחיל פרק י' א', לא נספיק את הכל, נתחיל קצת. פתח לבנון דלתיך, ותאכל אש בארזיך, הלל ברוש כי נפל ארז, אשר אדירים שודדו, הילילו אלוני בשן, כי ירד יער הבציר, כל אילת הרועים כשודד ארתם, כל שאגת הכפירים כשודד גאון הירדן. יש פה שלושה פסוקים שמתארים לכאורה, לפי הפשט, איזה יער גדול, שהולך לחטוף מכה נוראית. הלבנון הולך פה לסבול, זה יער הלבנון, האש תיכנס לתוכו, וכל הברושים נופלים, וכל האלונים, והאירועים עכשיו במצוקה, כי עכשיו הדרתם, כאילו כל היער זה כל האווירה של האירועים, וזה יללה נוראית, הם תמיד מתחבאים מתחת לעצים, הכפירים שואגים, גאון הירדן, היער, כנראה איזשהו יער שכולם הכירו אותו, יש פה איזה משל, השאלה מה הנמשל? המון המון ויכוח פה, מה הנמשל? לפי חז"ל, מסכת יומא, וגם לפי המלבים, זה תיאור חורבן בית שני. זאת אומרת, פתח לבנון חילך אומר, תראה, בית שני, המלבים לדרכו, בית שני זה לא זה. העיקר יהיה לעתיד לבוא. ומה שהולך להיות, אחרי, נכון, לגאולת תבול, בינתיים, כרגע, הלבנון, אנחנו יודעים, זה בית המקדש, נקרא לבנון, הוא הולך להישרף, ראה שבית זה נשרף, אומר אל בית המקדש, תח לבנון דלתיך, נכנסים שם הגדודים של הרומאים לשרוף את הבית. וזה פשט, זה ככה הגמרא מפורש ביומה. הגמרא אומרת שכבר בזמן, כמה שנים לפני החורבן, כבר הדלתות של בית המקדש שהיו נפתחות מלאים בבית שני, נפתחות לבד. וזה היה רמז שלילי מאוד, שאנחנו הדלתות נפתחות להגיד לגויים תיכנסו. עד שגער בהם רבי יוחנן ואמר להם שלא יפתחו. זאת אומרת, היה כבר רמזים משמיים שהקדוש ברוך הוא פותח את הדלת ואומר, זהו, תיכנסו הגויים, הולך להישרף. כמו זה גמרא ביומא, דף למטת, מ"ג. ולפי זה, זה נפילה נוראית של עם ישראל, נפילה של הבית ונפילה של המלכות. כן, כל מה שבית חשמונאי בנו, מלכות בית חשמונאי מתרסקת, האדירים שודדו, הכל מתנפץ, כל מי שניסה להחזיק, הכל הולך לחרב, בית שאני הולך להיחרב, ואז לפי זה, פסוק ד', אני הולך לפי המלבים, כה אמר השם אלוקי יראה את צאן ההרגה, כוונה, מה הולך להיות עם כל אלו שהולכים להיות לסבול אחרי החורבן, מה הולך לקרות? לפני החורבן, אחרי החורבן, מה הולך לקרות עם בית שני? אבל נקודת המוצאה, כאילו לפי המלבים, בית שני הולך להיחרב. בואו נראה מה עושים איתם. כך לפי המלבים. אז הכל זה נבואה על חורבן בית שני. אבל מפרשים אחרים יגידו לא, זה עד רבה. זה בא לתאר את... את נפילת האויבים, אויבים של עם ישראל אולי, שכל מיני אויבים הולכים לסבול, כך אפשר לפרש. רשי, נפלו מלאכים אומות העולם, כך שיטת רשי, שהכל זה מלאכי אומות העולם. אבל אבן עזרא לדרכו מרתק. אבן עזרא הרי הסביר את כל הנבואות עד עכשיו על מה? על הצלחת מלכות חשמונאי, והנה הנביא אומר, מלכות חשמונאי תיפול. לפי אבן עזרא, מה שמתואר כאן זה נפילת מלכות החשמונאים. זה לא חורבן הבית, אלא נפילת מלכות החשמונאים. זה כאילו תיאור מדויק של הנביא. לפי אבן עזרא, הנביא יודע בדיוק מה הולך לקרות. אבן עזרא אומר ככה, אלילו ברוש, אצלך אומר ככה, הפרשה הזאת מקונן על החשמונאים שתובד מלכותם. החשמונאים הם הארזים. הם מלכי חשמונאים נופלים, הארזים נופלים. המלכים נופלים, האדרתם זה החשמונאים. הם מתרסקים, החשמונאים הולכים ליפול, וכאילו זה מין סוגריים כאלה, יש לנו פה נבואת הצלחה, בסוגריים אומר לך הנביא שלושה פסוקים, תדע לך, אבל זה לא יחזיק הרבה זמן. או זה 200 שנה, אבל בסוף זה יתרסק. יש מפרשים, כך אומר הרד"ק, על ביטול בית חשמונאי או לחורבן בית שני. אבל הרד"ק אומר, אפשרות שלישית, יכול להיות זה בכלל על אומות העולם. יש פה שלושה כיוונים מפרשים, וזה מרתק לפי אבן עזרא, שהנביא ממש אומר לך, מה הולך להיות בדיוק אחד לאחד עם מלכי בית חשמונאי. טוב, בהצלחה לכם, שבוע טוב, בעזרת השם.